שהוא מהרב קוק על ענייני פסח, במאמרי ראייה, יש לו סדרה של מאמרים שפורסמו במקומות אחרות, ועל ענייני החגים, יש כאן פסח מצרים ופסח לעתיד. יש הרי שתי גאולות, גאולה ראשונה וגאולה אחרונה. גאולה ראשונה הייתה בחיפזון, גאולה אחרונה כתוב לא בחיפזון תצאו, נכון? יש אם כן הבדל בין שתי הגאולות. מצד שני, הגאולה האחרונה היא נדרשת בגלל שגאולה ראשונה נכשלה. זאת אומרת, גאולה ראשונה, אם היא הייתה מצליחה עד הסוף, אז הייתה הגאולה הסופית וגמרנו. ולפי זה יוצא שהגאולה האחרונה היא ההמשך של הגאולה הראשונה, זה השלמה שלה. בישעיהו י"ב, זה אפילו פסוק בהפטרה, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם ומעשיכם אלוהי ישראל. זאת אומרת שבניגוד ליציאת מצרים שכתוב עליה פעמיים, שהייתה בחיפזון ואכלתם אותו בחיפזון, או בחיפזון הוציאך השם מצרים לילה, גאולה אחרונה היא שלא בחיפזון. כלומר, יש עניין דווקא שזה לא בחיפזון, שזה עולה בשלבים איטיים. ההסבר הפשוט הוא שגאולה בחיפזון זאת גאולה שבאה בגלל שהייתה ניסית. כיוון שהייתה ניסית, אז הטבע, אמנם הטבע דורש זמן, אבל כשאתה למעלה מהטבע, זה לא צריך זמן, לכן הכל הולך מהר. אבל אז יוצא שיש פה סתירת לחי לטבע. כלומר, הטבע לא היה שותף. ולכן, כדי להשלים את החיסרון הזה, באה הגאולה האחרונה שנעשית דרך הטבע, ולכן זה גם הולך לאט. כן? זה הנקודה הבסיסית. אגב, זה הבסיס של המחלוקת בין זומה לחכמים, האם לעתיד לבוא מזכירים את יציאת מצרים או שלא מזכירים יציאת מצרים. חכמים אומרים שלמרות שהגאולה האחרונה היא יותר גדולה, בכל זאת מזכירים את יציאת מצרים. מסביר המהר"ל מפראג בנצח ישראל, מדוע צריך בכל זאת להזכיר יציאת מצרים? בגלל שבלי יציאת מצרים לא הייתה גאולה אחרונה. למה הוא מתכוון? היה אפשר לכאורה שעם ישראל יישאר במצרים עד שיבוא המשיח, נכון? זאת אומרת, הייתה היסטוריה אחרת לגמרי. היינו נשארים משועבדים אלפי שנים, בסוף היה מגיע משיח וזהו. איך הייתה נפטרת הבעיה?
אולי היה במאות מספיק ולא 210?
אולי אחרי 400 שנה ואז הייתה גאולה שלמה וכו'.
אבל לא היינו עם לפני
הגאולה. היינו שריד של עם קדום. כן? הרי אתה רואה שיעקב כן, אבל אני אומר יותר מזה, כשיעקב יוצא מבית לבן, אז מגיע להר הגלעד, ואז הוא קוראת ברית מדינית עם לבן. אז זאת אומרת שכאן עם ישראל הפך להיות עם.
לבן בעצמו היה עם?
היה אבי האומה הארמית העתידה. זאת אומרת, אתה רואה שמכאן ואילך הם פועלים כשתי ישויות מדיניות, ואחר כך יעקב יוצא למלחמה נגד אנשי שכם, והוא קורא את ברית עם עשיו וכו'. זאת אומרת, מאותה שעה היינו עם, העם הזה נעלם במצרים, וקם לתחייה ביציאת מצרים. אז היה אפשר, זאת טענת בן זומה אגב. בן זומה אומר, אין שום צורך ביציאת מצרים מצד האמת, כי מספיק שהמשיח יגיע להוציא אותנו ממצרים וזהו.
זה דרש שזה יעקוזרי או כל מה שידוע, שזה ישראל ידוע במצרים, אז הם יהיו 12 שבטים, יהיו עם, ולפניכן הם לא היו.
זה לא נכון. יש באורות, זה כבר נושא אחר, אבל הרב מסביר באורות שיש שני אופנים להקים את עם ישראל. יש אופן אחד שזה להקים את עם ישראל על בסיס שווה לזה של הגויים, ועל גבי זה להוסיף צ'ופצ'יק של קודש. כן? כלומר, עם ישראל זה גוי עם כיפה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהכל מלכתחילה ינבע מהקודש, כולל הלאומיות. זה שתי האפשרויות. הרב אומר שבעצם זה קרה בשתי מהדורות. המהדורה הראשונה זה עם ישראל שיעקב אבינו רצה להקים בארץ ישראל. כן, ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה. אם יעקב היה מצליח בסיפור של השלווה, אם לא היה רוגזו של יוסף, מה היה קורה? אז עם ישראל היה הולך, הוא מתמזג, אבל אולי אפילו עם הכנענים, מתיישב בארץ, והייתה כמה אומה טבעית שעל גביה היה יסוד של קודש. והאהבה המינה הזאת התקיימה עד שיעבוד מצרים. בשעבוד כל זה נמחק, ואז נוצרה האומה מחדש. כך שאפשר לומר שעם ישראל נולד פעמיים.
הרב, רגע, שנייה. הפעם שנייה, המהות זה אחרת לגמרי.
נכון, זה מהות אחרת לגמרי.
לכן זה חדש ממש.
שם יש דימוי שם מאוד ברור בערב קוק למצרים כרחם, והגרעין של בני ישראל שירדו למצרים כמין זרע. אז הזרע נעלם ברחם והופך לעובר. אז זה יצירה חדשה. ברור? טוב, יש הרבה מה לדבר על זה. על כל פנים, לפי בן זומא, עם ישראל לא צריך את יציאת מצרים, מספיק משיח. לפי חכמים זה לא נכון. חכמים אומרים שבלי יציאת מצרים לא היינו מגיעים למעלה מינימלית שמזכה אותנו להיות ראויים למשיח. לכן, למרות שהייתה יציאת מצרים, למרות שבא המשיח, צריך בכל זאת יציאת מצרים, לכן מזכירים יציאת מצרים. על כל פנים, מה שלא יהיה, יש יחס בין גאולה ראשונה לגאולה האחרונה. כן?
האם המחלוקת הזאת לא דומה למחלוקת בין, נגיד, חב"ד, שאומר, אנחנו רוצים רק משיח ובלי כאילו מן ישראל, וכאילו...
אני לא יודע אם זה קשור לזה. יכול להיות, אפשר לקשור. זאת אומרת, האם המשיח עושה את הכל? זה עבודה. או שצריך משהו שיקדם לקראת זה. טוב. עכשיו, יש לי הצעה. שאנחנו ניגש גם לטקסט. מה דעתך? טוב. זה במאמרי ראייה, עמוד 164 עד 166. אל תדאגו, זה לא שלושה עמודים, כי בעמוד 164 זה רק 5 שורות, וב-166 זה רק 3 שורות. אז זה בעצם כמעט רק עמוד אחד. בסדר? זה מרגיע קצת. טוב. בשעות הגדולות של ליל התקדש חג חירותנו, הסגנון כאן הוא סגנון של עיתון, כן? זה מאמר שהוא כתב בעיתון. בשעות הגדולות של ליל התקדש חג חירותנו, באותם השעות אשר רבבות אלפי ישראל יושבים מסובים על הסדר ופניהם מקרינים מזיו גדולה של יציאת מצרים, של אותה חירות עולמים אשר הפליא השם להופיע בה על אבותינו ועלינו, שמידה קרני הוד לאותה החירות העליונה שכל נשמה תאורה בכל היצור כולו שואפת אליה. כלומר, מה שהרב כאן רומז, כמו שביציאת החירות המדינית מביאה גם לחירות הנשמתית, מיד מתנוצץ בנו הרעיון איך לקשר את העבר אל העתיד, על ידי רתוקותיו של ההווה. וכשאנו רוצים לבנות את הגשר הזה, אשר על ידו יתחבר העבר אל העתיד, ביחס לגאולה, מיד אנו נזקקים להבין את היסוד המאחד והמחבר את שתי הגאולות דווקא על ידי האופי המבדיל שביניהם. כן, כלומר, אתה מבדיל, מתוך כך תדע גם מה מחבר. האופי של פסח מצרים הלא היה בחיפזון. חיפזון השכינה, חיפזון די ישראל וחיפזון די מצרים. טוב, זה סוגיה במסכת ברכות, הרב כאן מקצר, אבל יש מחלוקת מה זה החיפזון של יציאת מצרים. זה חיפזון של ישראל, חיפזון של מצרים, חיפזון של שכינה. שלוש דעות שם, אבל הכל נעשה במהירות, בשטף, כזורק חץ מקשת. הנה קבוצת עבדי עולם, אשר כמעט שכחו לגמרי את גאון נפשם הפנימית ששכן בקרבם מכוח מורשת אבות נשיא אלוהים בתבל, הנה כמה בדחיפת יד עושה פלא, ונהייתה לעם גדול מלא עוצמה, גבורת חיל ואצילות נפשית, אשר לא ראה העולם דוגמתם. והפלא הזה נעשה, למה היה צריך שזה יהיה באופן של פלא? כן, מדוע אי אפשר היה שזה יהיה על ידי התפתחות הדרגתית כמו שצריך? נעשה כדי להבדיל את העם הזה מכל המאומות, מכל המאומה החשיכה, זה עושה המון רעש, הניילון הזה. בכלל, כשמחלקים סוכריות בבית כנסת, תמיד כדאי שזה יהיה טופי, ולא האלה עם הקשים. מדוע? כי הטופי, יש לו נייר כזה שהאבני, זה לא עושה רעש. מה שאין כן, הסוכריות הקשות, זה עושה רעש בלתי סביר. אפשר לשמוע את הדרשה. מה?
זה הסעיף בהלכות סוכריות.
כן, ודאי, וראוי להחמיר. והמינה כסברה ראשונה. והפלא הזה נעשה, למה את הנס הזה? כדי להבדיל את העם הזה מכל המאומה החשיכה של כל עמי האליל אשר מלאו את הארץ מכל עברי היישוב אז. כלומר, העולם היה כל כך ברברי, כל כך נמוך, שלא הייתה ברירה, אי אפשר היה לבנות על יסוד התרבות של אותם הימים, לכן היה צריך משהו שעוקר אותנו. לעומת זה, הננו מתכוננים לגאולת העתיד, לגאולה אשר על דגלה חקוק אומר סלע, כי לא בחיפזון תצאו, כלומר זה פסוק בישעיהו נון בית יוד בית. בצעדים איטיים הננו הולכים אל מערכת הגאולה. למה? כי בינתיים העולם התקדם. אז כן אפשר לבנות על יסוד העולם. כן. ומטרתה איננה כעת אותה הבריחה מכל העולם כולו. כי במשך הזמן כבר הספקנו להאיר הרבה אופקים שהיו מלאי מחשך. הספיקה השפעתנו לזכך את העולם בהרבה מדרגות. ורשמי אור נשמתנו אשר הובלטה בקדושת תורתנו ובאופי חיינו אשר החזקנו אותו בכל מסירות נפש משך דורות רבים, נהיו ככוכבי אורה לעמים רבים. אז לכן הגאולה גם היא גאולה שונה מהגאולה הקודמת. ועתה, הנה הגאולה לעתיד הולכת היא ובאה בשביל שתי מגמות אדירות. כלומר, למה יש גאולה אחרונה? זה מעניין. שתי סיבות. המגמה האחת, לגמור את המפעל של אורנו הנפלא במלוא הטבל. כלומר, התחלנו אמנם להשפיע על העולם, אבל לא גמרנו. אי אפשר לגמור בלי להקים את מדינת ישראל. להציג אותה האורה בצורתה היסודית התאורה, מנוקה מכל השיג והתפל, אשר נצברו עליה על ידי הזיקה לעמים רבים, שסוף כל סוף החלאה האלילית לא תמה מהם לגמרי. כלומר, אם אנחנו רוצים באמת שתתפשט אמונת השם בעולם כראוי בצורתה הזקה, אז צריך גאולה אחרונה. והמגמה השנית, מה? קשור למה? כן. היום אני רוצה רק לציין שיש ספר שכתב תלמיד של רמח"ל, רבי משה דוד ואלי. פירוש על התורה נקרא ברית עולם. מעניין? טוב, סתם ככה. טוב, והמגמה השנית, להסיר מאיתנו בעצמנו את כל אותן הנטיות הזרות אשר עלו בנו. כן? כלומר, אנחנו רוצים לתקן את העמים וגם את עצמנו. כן? יש כל מיני דברים, נטיות זרות, אשר עלו בנו מתוך ההתערבות בין הגויים בכל משך הזמן הארוך של הגלות ותוצאותיה. כי אז, דווקא אז, כאשר עוד הפעם, כיום צאתנו ממצרים, נעמוד על רגלי עצמנו בעוצמה הנשמתית, להיות דורכים על במותי ארץ בגאון השם צור ישראל, אז יראו כל העמים צדקנו, ומשפט חירותנו יגלה ויראה על פני כל העולם, על פני כל מלוא העולם. בשביל תוכן גאולה זו, גאולת העתיד היונקת מלשדה של גאולת העבר על ידי הרתוקות של ההווה, דרושה לנו עכשיו דווקא אותה עמידה של לא בחיפזון, כדי שנוכל לשאוב כוח מהמעיין הגדול של יציאת החיפזון של גאולת העבר. כלומר, אם אני מבין טוב את הרב, הוא מתכוון ככה, שצריך שיהיה גם חיפזון וגם לא בחיפזון. צריך לא בחיפזון כדי להשפיע על העמים. צריך חיפזון כדי להתנתק מן העמים. אנחנו צריכים לעשות פעולה כפולה, גם להשפיע, אבל גם לנקות את עצמנו. לכן, ההשפעה לעמים דורשת שהגאולה תהיה לא בחיפזון, כדי להשתתף עם הכוחות של האומות, למשל, את צהל הקמנו מכוח העמים וכדומה. מצד שני, יש כל מיני דברים שאנחנו צריכים להינתק מהם, וזה, אנחנו יונקים את זה מזיכרון החיפזון של יציאת מצרים. ומי ייתן? ויקשיבו זאת כל בנינו, העומדים כעת על סף גאולת העתיד. וידעו את המגמה האדירה של הגאולה בכיוון עתידה, וממנה יכירו גם כן את האמצעים אשר הם דרושים לנו, כדי שנוכל להחזיק את הריתוק האיתן, את קשר הגאולה רחוקת העבר עם הגאולה של העתיד, על ידי מפעלנו ומסעת נפשנו בהווה. כלומר, ההווה מקשר בין שתי הגאולות. כי לא להיעשות עם בעל נייר מחוק. מה זה נייר מחוק? זה כתוב, כל הלומד זקן, כן? מי שלומד כשהוא נער, אז זה כמו דיו על נייר חדש. כשהוא לומד זקן, זה דיו על נייר מחוק. זה תמיד יש רשמים. אז מה זה נייר מחוק? שכל רשמי הודו ותפארת קדושתו, אשר רשם על עצמו ועל העולם בתפארת חייו, והדרת קדושת צוותו הנפלאה, יהיו מטושטשים מפני הזנחה ואי הכרה בערכם, בכבודם ובשיא גובהם הנורא. לא לשם כך הננו קרויים אל הגאולה האיטית, מנוגדת החיפזון שלנו. כן, כלומר זה לא, אז אם תגיד אם ככה, אז תכנים חוק את העבר. כן, זה פה מגמות שהיו ידועות בראשית הציונות. כי אם למען נעמוד לפני כל העולם במעמד מלוטש, במצב של נשמה צרופה, שכל סיגיה כבר יצאו ממנה, והרי היא עומדת במלוא הדרה להופיע על במת הטבל, להיות לאור עולם לכל העמים תחת כל השמיים, להתגלות בתור העם הפלאי היחיד שאין דומה לו בקנייניו הנאצלים ובסגולת חייו. אשר כל כלי יוצר עליו לא יצלח. זאת היא התכונה המחברת לנו את פסח מצרים עם פסח לעתיד.
ברור? כן. אם חייב שיהיה שני גאולות בעצם.
כן, בעצם לפי זה כן.
אז גם זה אומר שהגלות באמצע היא
הכרחית? כדי שאתה לא יכול לעשות שתי גאולות אם אין גלות באמצע.
נכון. זאת אומרת שהגלות היא הכרחית?
נכון, הגלות היא הכרחית.
ולא בגלל החטאת?
לא, זה ברור. המהר"ל מסביר את זה באריכות בנצח ישראל, בניגוד לדעת רבי יצחק אברבנאל, שהגלות לא באה בגלל חטא. בוודאי לא גלות מצרים. כן? אבל גלויות בכלל. כלומר, אז למה כתוב מפני חטאינו גלינו מארצנו? כי תמיד יש חטאים הרי. לא יכול להיות שכלל ישראל לא יהיו לו חטאים. אז מחפשים אותנו בפינה. כלומר, בכל מקרה הקדוש ברוך הוא רוצה להביא גלות, הוא מחכה מתי יש הזדמנות. כן? אז הוא מפיל עליך את התיק. יכול להיות כן, לגלות בארצנו, כן, זה אפשרי.
וגם כן, יכול להיות שהגלות לא הייתה כבר קשה.
כן, ברור, לא חייבים כל כך, לא חייבים, לא שואה ולא, מה?
כן, יש לך להתנתק מהכלי המדיני, זה הרב גם כותב, אבל לא היה הכרח שהיא כל כך הרבה סבל, כל כך ארוך.
היה אפשר לעשות את זה כמו נשיא אלוהים, כן, לצאת, כן. היה אפשר גם לצאת ממש אל הגויים, אבל נגיד, היינו מודיעים, שולחים פקס, כן, לגויים, אנחנו מגיעים אליכם לגלות של שבועיים, בעוד חודש. ואז כל העולם היה מתלהב, פורס שטיח אדום, אומר, הנה המפתחות פה, אנחנו לא מקווה שזה לא יפריע, יש פה קפה וכל זה. ואז היינו יוצאים לשבועיים לגלות, מלקטים את הניצוצות, כמו... כן, בדיוק. לא, זה מה שקרה עם יעקב אבינו, כן? שיעקב אבינו ירד בכבוד מלאכים מפני מעלתו. שאי אפשר, איך אומר המהר"ל? יעקב אבינו זה לא אחד שאפשר לשעבד. זה, יש לו מעלה כזאת שהוא לא שייך לשעבד. אבל גלות, כן, נוצר. כן.
הייתה בעיה בכזה מצב. היו רוצים לחזור בגלות.
אתה אומר זה יותר טוב. טוב, נו. אגב, יש שאלה, סליחה. יש שאלה שכותב האור החיים. האור החיים כותב שהוא לא מבין מדוע גלינו לצפון אפריקה. ככה הוא כותב. הוא אומר, לא מבין למה. הוא אומר, לא, כי הוא אומר, כי בכל הגויים, תמיד באו כמה גרים פה ושם, היו נשמות צריך ללקט, אבל משם אין מה ללקט בכלל. אז איך יצא לנו משם? אז הוא עונה, לא, אז הוא עונה, זה מעניין מאוד, שיש שני סוגי קליפות. יש קליפות שמוציאים משם ניצוצות על ידי שבאות נשמות של כמה גרים פה ושם. אבל יש קליפות שזה רק, שהניצוץ שנמצא שם, זה בא על ידי מכות. על ידי שהם מכים אותנו, משם באים הניצוץ. ככה הוא.
כל זה
מצידנו, מצד
הקדוש ברוך הוא יכול לדלת על הכל, ולהביא את הגאולה
בחיפזון, גם היום. תראה, אנחנו, איך אומרים, לא יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא איך לגאול. יש, פעם היה תלמיד חכם אחד, תלמיד של הרב ציודה, שנתן שיעור והוא אמר שגאולה לא יכולה לבוא בצ'יק. לא יכול להיות. זה חייב להיות בהדרגה. אז הרב ציודה אמר לו, לא נכון, הנה יש פסוק מפורש, פתאום יבוא אליך לו, האדון אשר אתם מבקשים. אם כן, יש אפשרות כזאת. אמר אותו תלמיד חכם, אם זה כך, שטעיתי טעות כזאת גדולה, אולי אני לא צריך ללמד יותר תורה. אמר לו הרב ציודה, זאת הטעות השנייה שלך.
זה אחד מהעיקרים של הרמב״ם.
שמה? לא, זה לא, לא. זה אחד העיקרים של המדפיסים בסידור. ואף על פי שהתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא, כן. זה מובא בשם הרמב״ם, אבל זה בעצם סיכום של ה-13 עיקרים שבהקדמה לפרק חלק, ושם הרמב״ם לא כותב את זה.
אז זה השפעות של מי?
לא יודע, לא אם זה השפעות. מישהו התפיס ככה. זה לא מחייב. האמת היא זה גם, אני חושב שהוא לא התכוון לזה המדפיס, כי הרי מה הוא כתב? ועם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. אז יש כאלה שאומרים, אחכה לו בכל יום שיבוא, זאת אומרת שהיום הוא יכול לבוא. אלא, אני מחכה לו בכל יום שיבוא, כשהוא יכול. קורבן הפסח זה כבר אפשרי, טכנית. זה אפשרי, כן, אפשרי. תראה, סך הכל, לבנות בית המקדש, מבחינת ההלכה, לא צריך, אפשר לעשות מקלקר. כלומר, אם אתה מאוד ממהר, ואין לך חומרי בנייה, אתה יכול להביא, יש כל החומרים כבר, נכון? אתה עושה קלעים ומזבח מקלקר, וזהו, גמרנו. זה לא מסובך כל כך. טוב. יש כאלה שמצפים לאסטרואיד, יש אסטרואיד שמסתובב כעת בגלקסיה, אומרים שעוד מעט, עוד כמה שנים הוא פוגע בכדור הארץ. אולי, לא יודע, אולי האסטרואיד הזה שם בית המקדש נמצא שם. יגיע. אתה הצעת שזה יהיה ביום שישי בשעה
12?
11. אבל יש בעיה הומניטרית. אם אתה עושה זה, יש בעיה הומניטרית.
יש מדע
מסביב. טוב. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.